זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, מכיכר החטופים, לירון ויצמן ונלי תגר.
קשה להאמין שאנחנו פה ביום המאה, מ-7 באוקטובר, ועכשיו אנחנו שנה, עוד 267 ימים חלפו, החטופים עוד לא כאן, המלחמה.
266, 366 היום.
היום? לא, כי אני יודעת שביום שבת היה 365 ימים. אה, כאן את רואה?
יש ממש מולנו, את רואה?
366 ימים, 5 שעות.
הצלחת לישון, אלי?
תראי, בגלל שגם היינו אתמול, ואני אמרתי לך שבלילה לפני לא ישנתי, אז אתמול פשוט ב-11:30, פשוט הוצאתי את הטלפון מהחדר, שמתי אותו בסלון, נכנסתי סטנט משחה בתוך העיניים, סימפטומצין, פשוט שידבקו, ממש פיזית, ואמרתי, אני הולכת לישון, אני חייבת לישון, אני גם כל הערב... תראי, אני היה הרגשה של ערב יום הזיכרון כל הערב כזה.
בוודאי.
אני חייבת להגיד לך שגם ב-9:30 בבוקר, היום היה לי מין תחושה כזאת של מתי יש צפירה.
ב-9:30?
כן, כזה נכון שכזה, כן, הרגילה כאילו מהפקרים שיש צפירות.
כן, אני הייתי ערה כבר היום, הייתי ערה לסירוגים, סמית אומר ש... שבערך כל שעה התעוררתי ואמרתי לו, הייתה הזקה? לא הייתי מנותקת מהטלפון והיה לילה מאוד צוער בטבריה ובחיפה עם נפילות ובראשון לציון ב-5 בבוקר.
וגם אני אגיד שמה לא תרשיחה בבוקר.
נכון, ואז באמת הייתי ערה וכבר ב-5:55 ככה אמרתי, יאללה, קומי. פתחתי את החלונות, פתחתי טלוויזיה, חיכיתי לשעה 6:29 ו... אני עמדתי ב-6:29, אמנם לא הייתה צפירה, אבל עמדתי.
אני בדיוק חשבתי לזה, אם אפשר שיהיה צפירה ב-6:30 בבוקר, זה כאילו שעה מאוד...
גבולי.
זה גבולי, זה קשה. אבל כן, אני חושבת ש... זה כמו... כלומר, יש עוד סיפורים ועוד סיפורים ועוד סיפורים. דברים שאנחנו כאילו ידענו ביום הראשון, הם לא דברים שאנחנו יודעים היום שנה אחרי.
ברור. אני גם חושבת שהרבה דברים שידענו אנחנו הדחקנו.
בוודאי. בעיקר דרך אגב גם, אני חושבת המון ממה שקרה גם בנובה, שאת ברמת הטווח.
נובה, המשפחות, משפחות שלמות.
שכן.
נגשה אליי מישהי מקסימה קודם פה בכיכר החטופים בתל אביב, ואמרה לי, תוכלי בבקשה להזכיר את משפחת קוץ. את זוכרת אותם? 5 אנשים.
כן, 5.
שהלכו...
הקוציאדה.
5. 5 פשוט... הלכו בבת אחת, ובאמת את נזכרת בכל הסיפורים, וגם יש, את יודעת, את כל הדוקויים האלה שמשודרים עכשיו,
והמהדורות
החדשות, וודאי.
קדם סימן תורם גם.
ואת יודעת, אנחנו באמת, זה יום מאוד 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 קשה, מאוד עצוב בעיקר, שאת יודעת.
אנחנו החטופים עוד לא פה, בעיקר, בוא נגיד ככה, בעיקר שהאירוע של 7 באוקטובר, אנחנו מדברים כמובן שהלחימה ויש את המלחמה, אבל האירוע הזה של המחדל של 7 באוקטובר, שבעצם אנשים נחטפו, את יודעת, מהבית שלהם, אני חושבת שכל מיני סיפורים ברדיו, אז מדובר על מישהו שנחטף מהבית שלו ביום ראשון בבוקר, ב-8 באוקטובר, זאת אומרת, עד ה-8 באוקטובר עוד נחטפו אנשים מהבית שלהם, דרך אגב, כיסופים.
מה את אומרת? אנחנו גם נדבר עם גלי מכיסופים, אנחנו נדבר היום עם הרבה מאוד אנשים שקשורים לאירוע, כולנו לדעתי, כל עם ישראל קשור לאירוע, אבל יש אנשים כמובן שהדבר הזה...
אני אתמול חשבתי כל מיני על מה שדיברנו אתמול, שסבתא שלך ניצולת השואה.
כן.
היא אמרה לכם, אמרת לי שהיא אמרה לכם, אני סבלתי, אבל הנחמה שלי, אני חושבת שלכם יהיה חיים טובים,
אתם... נכון.
וגם, את יודעת, היום התכתבתי חברה שלי יסמיני בתאילנד, היא בחופשה בתאילנד, לא יגרה לשם. ושאלת אותה, איך הולך? וזה אמרה לי כזה מוזר לא להיות בארץ ביום הזה. ואז היא כתבה לי כזה, כל מה שקורה בישראל כאילו לא קשור לכל הדברים היפים והטובים שיש בעולם. וכאילו, את יודעת, אנחנו חיים ב... את יודעת, גם אתמול... הפיגוע בבאר שבע, שהיה שער אחרי התוכנית שלנו, והחיילת שנרצחה, ואז עוד חייל נהרג, וכאילו, את שאת כל מקום שאת מסתכלת, זה...
אני באתי לכאן, באתי לכאן מ-7, כוכב יאיר, שאגב, בדרך ל-7 אתה עובר ליד חלקה הצבאית בבית העלמין בכוכב יאיר, וכמות המכוניות, את יודעת, אם תוהה איך את נמצאת פה על שאול המלך ואין פה פקק בתל אביב בשעה 12 בצהריים, זה הרי משהו שלא קורה.
נכון.
פשוט כי בתי העלמין מפוצצים. והייתי בשבעה של אח של ניצן ברזילאי, חברתי, שהוא נהרג בלבנון עכשיו, מאגוז עכשיו, ביום רביעי בבוקר. וואו. נועם ברזילאי. ואת יודעת, זאת אומרת, אנחנו באמת תוך כדי מלחמה, אני חושבת, שגם זה הקושי הגדול, למשל, לתווך לילדים את הסיפור.
כן, בגלל שזה עדיין נמשך.
כי כשלנו תיווכו למשל את יום השואה.
נכון.
או יום הזיכרון. אז מספרים לך על השואה. ואומרים לך שזה היה שם, באירופה.
זה היה מזמן.
כן. והיום יש לנו מדינה.
ושזה בכם לא יכול לקרות שוב.
ברור.
וגם פה יום הזיכרון.
ואת זה, את מתווכת את זה לילדים. תראה, אנחנו כל הבוקר דיברנו סתם אצלנו בקבוצה עם המדריכה שלהם בצופים. שהיא בסך הכל גם ילדה. זאת אומרת, היא בת 15 וחצי, ומחר יש פעולות בצופים. והיא צריכה, והפעולה היא 7 באוקטובר, ובאים עם חקי לבן, שכל מי שהיה בצופים יודע מה זה חקי לבן.
כן.
חולצה לבנה ומכנסי חקי.
כן.
והיא אמרה לנו שנדע שיש מערך שהוא של 7 באוקטובר, ומיד כל ההורים, ובצדק, כי אני גם ביניהם...
נבלו.
בוודאי.
כן.
מה זה המערך של 7 באוקטובר?
כן, זה לא פעולת פול מקארטני.
לא, הילדים שלנו לא יודעים הכל. זאת אומרת, איך, מה מימו, ובאמת היא שלחה מדריכה מדהימה, אדר. שלחה לנו את המערך, ואמרנו לה, תקשיבי, זה לא מותאם, זאת אומרת, היה שם באמת המון המון סיפורים, שיילי, אתרי ויעב, דברים שאני אומרת, אתה יודע...
תומר, הילד...
הבת שלי לא... היא יכולה להשליך את זה על החיים שלה, זה קרה שעה מפה, כאילו, לפני שנה בסך הכל, המלחמה עוד קורית, ובאמת, את יודעת, אנחנו מתמודדים עם כל כך הרבה, אבל אנחנו באמת היום...
רוצות באמת
רוצות להזכיר,
זה יום זיכרון. יום זיכרון, את המשפחות ואת האנשים ואת הסיפורים, וכזה לפני השנה, אמרתי שארזנו לקפריסין, דרך אגב גם הטיסה שלי נדחתה, אז...
מה זאת אומרת?
כאילו לצהריים במקום לבוקר, בינתיים זה רק לצהריים, ואז רשי כזה אמר לי, אמא, בקפריסין אין אזעקות. אז אמרתי, לא, בקפריסין אין אזעקות. זאת אומרת, יש מדינות שאין להן אזעקות, אמא? אז אמרתי, כן, אתה יודע, זאת אומרת, אמא, רוב המדינות יש להם אזעקות, או שרוב המדינות אין להם אזעקות. ואת יודעת, הוא כאילו מתרכז בקטע של האזעקה, כי זה מה שהוא חווה.
ברור, אבל גם קרני, ברור.
במובן הזה, אז אני אומר לי, אני כבר מאוד רוצה שאני אהיה בקפריסין. אני מאוד מתרגש לזה. ואת יודעת, אני חושבת שהקושי הוא שהאירוע הוא עוד לא יסתיים. וכן, אני רוצה להגיד שהוא לא יסתיים עד שהחטופים יחזרו.
נכון.
הוא לא יכול להסתיים בלי... שאנשים האלה לא יחזרו, יחזרו סביל, באופן אוטומטי יחזרו, יעשו כזה סימן הדרך ויחזרו, ימצאו דרכם, אלא שיחזירו אותם הביתה, נכון. ושל הקהילות והמשפחות שלהם יהיה טיפת נחמה, וגם לנו.
ולכולנו. בואי נשמע שיר.
כן. ואנחנו נחזור עם באמת סיפורים...
סיפורי גבורה וסיפורים.
כן. אנחנו רוצות להגיד שלום לאלה חיימי, מקיבוץ ניר יצחק, אשתו של טל חיימי, שבהתחלה הוגדר כחטוף ולאחר מכן נודע שנרצח על ידי מחבלי החמאס. יש לכם 3 ילדים, תאומים בני 9 וילד בן 6. אלה, איך את היום? תודה שאת איתנו, קודם כל.
מה שלום? מה אפשר לשאול את זה בכלל ביום הזה?
יום באמת, יום מאוד מקודש. רק לתקן משהו חשוב בפתיחה, מה שאמרת, קרו דברים מאז. התאומים כבר בני 10.5, הילד בן 7 ונולד
בן
תינוק.
נכון.
וואו, נולד לכם תינוק.
חיים חדשים. שנוצרו. מטורף. את גם תיעדת את חודשי ההיריון, נכון?
נכון, נכון.
מה זה אומר התיעוד הזה? תספרי על זה קצת.
אני עכשיו הכל חוזר, כי אנחנו חיים זה יום יום, אבל עכשיו זה חוזר יותר חזק, כי... אנחנו באמת שנה אחרי ויש בזה המון פעיליות, אבל גם בשעות הראשונות, בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, באמת אמנתי שהוא חי, לא ראיתי אפשרות שהוא לא חזר, זה לא היה... כאילו, ברור שהכל היה על השולחן, אבל באמת הייתי בטוחה שהוא חי, וזה רק עניין של תקופה, והסיפור נסגר. אז אמרתי, אני לא רוצה, כאילו, אני יודעת שהדברים האלה מאוד חשובים לצהל, הוא אוהב להיות חלק, זה חשוב לו, לא רק אוהב, הוא חלק מזה. 50% מהיצירה הזו, ולכן תיעדתי כדי שהוא כשיחתו, אני אראה לו, זה היה נראה לי משהו מאוד פשוט ובסיסי.
אז מה תיעדת? מה, את הסקירות? הדבר
הראשון שאני זוכרת שתיעדתי, זה את השלטתי לילדים. הלכנו לים, היינו אז באילת מפונים, והלכתי, קראתי לאבא שלו, לזוהר, הלכנו לחוף ים, היה כזה שקט, ועמדתי וסיפרתי להם.
אני יכולה להחזיר אותך לשבעה באוקטובר, שלפני שנה, איפה הבנתי אותך? את יכולה לספר לי על הבוקר הזה?
כן, הבוקר התחיל עם שיגורים של כיפת ברזל, זה הדבר הראשון והכי חזק ששמענו, בהמשך הגיעו גם הזעקות. תמך זה נשמע חריג, לקחנו את הילד שישן חדר לידינו, ועברנו את המד את שאר הילדים הישנים. אני זוכרת שניסינו לסגור את הדלת, ואז הבנו שהיא שחורה. ממש אחרי כמה דקות קראו לו, הוא עלה על ציוד ונצא מהבית. הוא יצא.
קראו לו בכיתת כוננות כאילו?
כן, הוא מפקד בכיתת כוננות. וקראו לו, הוא יצא, ואז הוא ממש מיד חזר, אמר לי שיש מחבלים. אמרתי לו, מה, משחק? זה נראה לי משהו לא הגיוני. אמר לי, לא, ביישוב ליד. ואז באמת נעלתי את הדלת, חסמתי אותה כל מה שמצאתי. דיברתי איתו אחר כך בישיבות 8:30, בטח ממש שיחה שגרתית, הוא אמר לי שהכל בסדר, אבל שהוא לא יכול לדבר. היום בדיעבד אני כבר יודעת...
8:30 בבוקר, כן.
כן, היום בדיעבד אני כבר יודעת שהוא ידע פחות או יותר מה המצב. וזהו, זה מה ש... וכמובן, היינו כל היום ממש, והלילה התפננו לבית הילדים, ולמחרת בלילה...
כמה זמן הייתי עם הילדים בממד?
הייתי בעצם מ-6:30 עד 9:00.
וואו, ובכל הזמן הזה מתי עבד הקשר?
מהבוקר בעצם?
מאז ב-8:30 בבוקר, לא דיברתם?
זה הפעם האחרונה שהייתי איתו בקשר, אני יודעת שהוא ב-9:00 ומשהו דיבר עם מישהו מהעבודה, לוודא שכל העובדים בסדר ולראות שהם מסודרים, אבל אני יודעת שכשטל במשימה כזאת אני מסתדלת מאוד מאוד לא להפריע לו. זאת אומרת, אפילו כשכבר הצבא הגיע וראיתי שחברי כיתת כוננות אחרים מדווחים ומדברים, אז הנחתי שהוא פשוט עסוק עם הצבא, לא חשבתי שסיבה...
לא עבר לך בראש, יכול להיות שקרה לו משהו.
לא, לא, עבר לי בראש. הילדים מה שזוכרים היום הזה, זה אותי יושב בפוחה. אבל לא, אבל גם זה לא, אמרתי, זה סתם החרדות שלי, אין סיכוי שזה נקסטן.
ברור, תגיד אם את בעצם יוצאת מה... רציתי להגיד משתחררת, זה סוג של משתחררת מהממד בערב. מתי את מבינה... שבעלך בעצם בעזה, נכון? כאילו זה היה בעצם ההבנה הראשונה.
כן. אני מגיעה לכאן, בעצם ריכזו אותנו בכל, את כל הקיבוץ בבתי ילדים כדי שהצבא יוכל לשמור עלינו בצורה טובה יותר. ואז אני מגיעה, יצאנו מהממד, ואז ילדים ראו שחסמתי את הדלת, ושאלו אותי למה היה צריך לחסום את הדלת, הם בכלל לא היו, מבינו מה קורה. ואז יצאנו, רצנו לבית ילדים, והגענו בין הראשונים, וידעתי שכשאני אגיע אני הולכת לשמוע משהו. ידעתי, כאילו, אי אפשר יותר להסתיר את זה. ופגשתי שם את אורטל היא הדודה של טל, והיא גם סגנית ראש צחי, והיא אמרה לי, יש לה את הטלפון של אוקרן בח'אן יונס, אבל היא אמרה לי, אלה, זה אופטימי.
שמה, את יכולה לחזור?
שהטלפון של אוקרן בח'אן יונס?
כן. באמת, אבל זה אופטימי, הוא לא דיווח שהוא נפצע, הוא לא ראינו שום סימן, וזה היה, מבחינתה זה היה משהו חיובי. באותו רגע ידעו גם שכן יש חבר'ה שנהרגו, אז זה היה מבחינתה סימן טוב.
ואיך אמרת את זה לילדים? הסברת להם מה אומרים לילדים? כאילו...
לקחתי את הטלפון.
אבא בח'אן יונס?
לא, פתחתי מפה, הראיתי להם את רצועת עזה, אמרתי להם הטלפון שם, כנראה שהוא נכתב, קוראה בגדר השמרות. ואז גם סיפרתי לאבא של טל, לאחותו ולמשפחה שלי. החלטתי גם שבמעמד הזה אני מספרת להם שאני בהיריון.
זאת אומרת,
ממש בתחילת ההיריון. זה היה ממש לך, כי שתי הבשורות היו מאוד מפתיעות, כי גם אנחנו כבר עם 3 ילדים, אני כבר בת 40, זה לא משהו שהיה מבחינתם משהו שהיה על הפרק. שני התרחישים.
תגידי, נחזיר אותך עכשיו לעוד תאריך שאני יכולה רק לשער שאת גם שם, את עדיין שם, ל-13 בדצמבר, ששם בעצם את מקבלת את ההודעה.
נכון, זה... אם השביעי לאוקטובר זה שבעה באוקטובר זה איזשהו יום שהוא לא רק שלי, אבל 13 בדצמבר זה באמת משהו שהוא מאוד פרטי שלנו. כשאני בטוחה שטל חי, והייתי נפגשת עם הקצין שמלווה אותנו במלון, ואז הוא אמר לי, בואי נשב במשרדים של המלון, קצת יותר שקט, וישר הבנתי. הגענו, ואז הגיעו כמה קצינים, והודיעו לנו, וזה היה שוק, שוק, כאילו, למרות שהכל היה שולחן, זה היה, כאילו, לא הגיוני, אני עדיין לא מאמינה שזה קרה, אבל זה היה שוק מאוד גדול.
אמרו לך איך את כל הסיפור שלו, מה הם יודעים, מה הם גילו?
זאת אומרת, יש לך מידע על ההתגלגול של ההתרחשות או שפשוט?
אמרו לי שמצאו את הקסדה ושבעצם לפי הקסדה הם קבעו את זה. אז באותו שלב לא בדיוק ידעתי מה הסיפור. היום אני כבר קצת יותר יודעת, יש יותר עדויות, יש יותר צילומים של מה שהיה בקיבוץ. כן אפשר לאסוף את זה לסוג של סיפור ולהבין בדיוק מה היה.
שבעצם הוא נרצח ממש בתוך הקיבוץ.
זה ממש לא בתוך הקיבוץ, זה בשער של הקיבוץ, הוא עמד שם, נלחם, את זה ראינו עוד לפני, הראו לנו סרטון של איך הוא נלחם, לא לבד, והם היו בזוג, וראינו את באמת הלחימה שלו שאי אפשר היה לזהות, זה היה כמו לוחם סדיר בן 19, רק ברגע שהוא קם ורץ, אז אתם רואים שזה טל, ורואים את הכבדות שלו, ושל הגיל. זהו, ואז היה צריך לקבל כל מיני החלטות, כן עושים הלוויה, לא עושים הלוויה, כן קוברים, לא קבר, זאת אומרת, כל מיני החלטות שהן עזיות, זאת אומרת, אי אפשר להבין שזה מה שאנחנו פתאום צריכים להחליט, ומה שהיה לי באותו רגע זה באמת לעשות את שגירה לילדים. שזה יכול להתנהל כמו, כאילו פה. והיום אני יודעת להגיד שזה היה חשוב, אבל זה לא מספיק. מבחינת, יש לי ילד שטוען בתוקף שאבא שלו חי.
זאת אומרת, הגופה שלו מוחזקת בעזה?
הגופה מוחזקת בעזה, הוא אומר, תראי, הוא יחזור, נתנים, כך הוא אומר לי.
מטורף. איך באמת נראה היום יום שלך עכשיו? את יודעת, כשדיברנו איתך על השבעה באוקטובר, אמרת מיד, אני עדיין שם. אז איך נראה עכשיו היום יום?
קודם כל,
עם הילדים ובכלל.
אני תינוק חופשת לידה. לי תינוק, והוא מאוד... יש בזה גם משהו שהוא מאוד מסיח ומסיט מהכאב.
אני בטוחה, בוודאי. בטח.
אבל אנחנו עוד לא בבית. אנחנו ועוד כמה משפחות מניר יצחק, אנחנו נמצאים במשאבי אנוש, משאבי שדה, סליחה. ואנחנו, כן, זה מהעבודה. ואנחנו עדיין מתאקלמים למקום חדש. עברנו לפה בסוף אוגוסט, ואנחנו עדיין צריכים להתרגל לבית הספר החדש, לחברים, לכל. חדר חדש, אנחנו עדיין גרים בחדר קטן של מספר נופשים מדהימים, וזה עדיין לא הבית. ולכן אנחנו עדיין שם. אני חושבת שעד שאנחנו, אני כל הזמן אמרתי שאנחנו נחזור לקיבוץ אחרי שטלי...
כן, את רואה את עצמך חוזרת לניר יצחק?
כן, חד משמעית. טל נהרג כדי שאנחנו נוכל לחיות פה. טל וחבריו כמובן. אבל אמרתי כל הזמן, אנחנו נחזור רק אחרי שטל יחזור, אבל היום אני כבר מבינה שזה כנראה לא בטוח שזה יחזיק את מבחן המציאות.
כן, אני יכולה לשאול אותך, איפה הכי קשה לך? מה הכי חסר לך?
זה חסר בדברים הקטנים, זה לא, אוי, אין לי, טל לא נמצא פה ואין לילדים אבא, זה בדברים הקטנים, זה... פתאום כשזה ילד מבקש איזושהי עזרה, שהיא עזרה טכנולוגית יותר, שזה באמת היה התחום שלו. זה היה מיש את הרכב, הוא היה מסתובב המון עם הילדים הקטנים, הוא היה מאוד אוהב להרדים אותם בממצא. בלילה הוא היה מכין לעצמו כל יום בגדים, כדי שאם במשך הלילה הילד יתלכלך, שיהיה לו להחליף בשבילו. זה פשוט בשותפות הזאת שפשוט נשארתי לבד, שאין לי שותף, אפילו מישהו להתלבט איתו, להתייעץ איתו, לדאוג איתו ביחד. ואנחנו כל הזמן אומרים, לוטן, התינוק לא יכיר את צה, לא יכיר את אבא שלו, אבל הוא יכיר, אנחנו נספר לו. הוא לא יכיר אותו מוחשית, אבל הוא ישמע עליו. זה יותר כואב לי שצה לא יכיר אותו. אני יודעת כמה צה היה אבא מעורב ומשמעותי.
ודאי, זה בהחלט נשמע ככה. זה בהחלט, בהחלט נשמע
ככה. שהוא לא יהיה בזה.
ברור.
אלה, אנחנו רק חושבות לך את אהבתנו ואת החיבוק שלנו, ומקווים שתשובו הביתה בקרוב...
הכי חשוב זה
שטל יחזור ושאר החטופים. ברור, 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 ברור. אנחנו גם כאן מדברות איתך מכיכר החטופים בתל אביב, ואנחנו נזכיר בכל עת ש101 חטופים צריכים לחזור.
תודה רבה.
אלה חיימי, אנחנו מאחלות לך שתהני מלוטן הקטן.
קטן, ממש.
כמה שאפשר, ותודה שעלית לדבר איתנו ביום
הקשה הזה והמתרגר הזה.
תודה
לכם. אנחנו נצא לשיר ונחזור מיד אחרי. להתראות. אנחנו רוצות להגיד שלום לכרמל שפירה להב, ניצולה, שורדת סביבת הנובה ברעים. כרמל, איך את ביום הזה?
שלום, מה שלומכן? אני ביום הזה...
שלומנו כמו שלום העם, מה שלומך?
כן, לגמרי כמו שלום העם. יום קשה, יום שמחזיר מאוד אחורה, ומצד שני ממש מרגיש כאילו זה היה אתמול. זה מאוד מבלבל ו...
לחוץ. זה לא נמנע מלשאול אותך, מלבקש ממך לספר לנו את הסיפור האישי שלך.
כן.
מלפני שנה בדיוק, בשבעה באוקטובר.
כן. אז ככה, הסיפור הוא מאוד מאוד ארוך, אני אנסה לקצר אותו כמה שאפשר. הוא בעצם מתחיל, כמו הסיפור של כולם, בהתרגשות וציפייה לזריחה בשעה, לקראת השעה 6:30 בבוקר. ואני עומדת עם החברים הכי טובים שלי ליד הרחבה ומביטה לשמיים, ובעצם מתחילה לראות כוכבים יפים וזוהרים בשמיים. אנחנו מהצפון הרחוק, אז אנחנו בכלל לא מכירים את הדבר הזה. ומהר מאוד מבינים שזה לא כוכבים נחמדים בשמיים, אלא בטח מטורף שלא היה הרבה זמן. ובעצם אנחנו מתחילים להתפצל, כל החברים הכי טובים, ויש חלק שיותר רגועים, חלק שפחות רגועים, ואני נורא במוד של אני עכשיו צריכה לברוח הביתה. ואני והבן זוג שלי ועוד חבר ילדות בעצם יוצאים די ראשונים מהשטח של המסיבה בשעה 6:50 בבוקר.
בת כמה את כרמל?
אני בת 27.
מתי את והבן זוג שלך, או מתי את מבינה שקורה משהו ושזה גם משהו מאוד מאוד לא רגיל?
תראי, מבחינתי, המסך הזה ואפילו רקטה אחת זה משהו מאוד לא רגיל, אז אני כבר מההתחלה הייתי בסיטואציה שלא חוויתי מעולם. אבל בשעה 7:00, 7:05, אנחנו בעצם בורחים מהשטח של המסיבה, בורחים מהטילים, ואחרי כמה דקות בודדות של נסיעה אנחנו נתקלים בחוליה הראשונה של המחבלים, בעצם 10 או יותר מחבלים על אופנועים חמושים פותחים באש לעברנו.
כאילו אתם רואים ממש את המחבלים מולכם, ממש
בכביש יציאה מול המחבלים. הם נוסעים
מולנו
ואנחנו נוסעים
מולנו. ואתם מהראשונים שיוצאים?
כן.
וואו.
כן. זהו, אנחנו בעצם מקבלים צרור לרכב, לוקח לי כמה שניות להבין מה קרה פה עכשיו, אבל החבר שאיתנו ברכב הוא היה לוחם בצבא, והוא מיד מבין שבעצם יורים עלינו. הבן זוג שלי בצד של תושייה מדהימה מצליח לפרסס את הרכב, ובעצם אנחנו רגע מסתכלים על עצמנו ורואים שאף אחד לא נפגע מהכדורים, ומתחילים בבריחה שלנו.
ברגל או עם האוטו?
עם האוטו. הוא מצליח לפרסס, פרסה כאילו מטורפת, כמעט בלתי אפשרית שמצילה אותנו.
כאילו לתוך השטחים החקלאיים או לתוך הכביש?
לא, ממש עושה פרסה ופונה ימינה על הכביש הראשי.
וואו.
ואחרי דקה של נסיעה אנחנו רואים ג'יפ צבאי על הכביש, קופצים אליו, מזהירים אותו, אומרים לו מה קרה עכשיו, מתחננים לעזרה. הג'יפ הזה מתחיל בנסיעה לכיוון המחבלים, ואנחנו בעצם שמים לב ומבינים שאנחנו בכניסה לאוגדת עזה. לבסיס רעים, מחנה רעים. ואומרים לעצמנו שזה המקום הטוב ביותר שנסתתר בו, כאילו שהצלחנו להציל את עצמנו. גם שם אנחנו נכנסים בעצם בין הרכבים הראשונים, מזהירים את כל החיילים המתוקים באמת והצעירים בכניסה שאין להם מושג מה עומד להתרחש כאן בעוד כמה דקות. הם לא כל כך מבינים אותנו, הם אומרים לנו להיכנס למגונית, אין להם מושג מה עברנו לפני דקה. אנחנו נכנסים לבסיס על דעת עצמנו כי אנחנו מבינים שזה הדבר היה הכי בטוח לעשות כרגע. וממש אחרי דקה, חבר שלי, בן זוג שלי, שקד, פשוט צורח שהמחבלים שירו לנו נכנסים עכשיו לבסיס.
וואו, הוא ממש ראה אותם נכנסים בתוך הבסיס?
הוא ראה אותם, הוא בעצם עומד על הגדר, אנחנו ממש כאילו בכניסה של הבסיס, אז הוא רואה ממש מעבר לגדר את הכביש, והוא רואה את כל האופנועים בדרך אלינו לתוך אוגדת עזה. היה שם קצין, קצין ב-60 בשם אשרף, שבדיעבד הציל את חיינו. הוא מכניס אותנו למגורים שלהם, שזה בכניסה לבסיס. מגורים הכי פשוטים שיש ממסכת כזה, לא משהו ממוגן.
כזה פריקס כזה.
כן, ממש ככה. היינו במועדון כזה עם ספות וטלוויזיה, מועדון בילוי כזה שלהם, של הגששים. התאספנו שם עוד איזה 10 אזרחים שהיו מהמסיבה, סך הכל 15. ואנחנו פשוט מבינים שכל מה שיש לנו לעשות עכשיו זה לשכב על הרצפה, לכבות את האור ולנעול את הדלת ובאמת להתפלל, ושם מתחילות השעות הקשות שלנו בתוך החדר הקטן הזה, כשמסביבים המחבלים, צוחקים, יורים על החדר, מפוצצים את
הכניסה. זאת אומרת, המחבלים הצליחו לפרוץ לבסיס.
כן, לא נראה לי שאפילו לפרוץ, את יודעת, זה היה ממש, כן.
כי החיילים בגדת עזה הם לא היו חמושים, הם לא היו...
תראי, בכניסה היה חייל חמוש, אבל זה היה שמחת הוראה, אני פשוט יודעת את זה בדיעבד, כי דיברתי עם הקצין גששים הזה בסוף. סגרו את החז ממש מעט חיילים יחסית. זה לא היה עכשיו איזה משהו... אז יש כמה חיילים ששומרים בשם ג' אבל לא נראה לי שהיו ערוכים, בכללי לא נראה לי שהיו ערוכים לשום דבר כזה. היו נכנסו לבסיס הזה, פלשו לבסיס הזה 40 מחבלים בערך, ופשוט התחילו כן להשתלט על הבסיס. מה שאני בהתחלה בשעות הראשונות חשבתי שזה החיילים שלנו שפשוט מחסלים אותם, מהר מאוד שמעתי ערבית וצחוק והבנתי שזאת לא הסיטואציה שקיוויתי. ובעצם אנחנו שוכבים בחדר הזה מ 7:15 בבוקר עד בערך 2:30 בצהריים, כשבכל השעות האלה אנחנו נפרדים מהמשפחות שלנו וממש מרגישים את הסוף.
כן, חשבתם שזה באמת הסוף?
כן, אני, יש לי ממש הודעות כי היא עוברת שעה ואת שומעת את הערבית, את לא, אין לי לאן לברוח גם, אין לי כאילו לפתוח את הדלת ולברוח כי הם בחוץ.
ואתם כולכם 15 אנשים שוכבים על הרצפה, בפריק הזה, ואתם מדברים עם אנשים בטלפון?
בדממה, לא, אף אחד לא מדבר בטלפון. חלק ממש מתפללים, חלק בוכים, חלק אי אפשר לדבר, אי אפשר לקום. בדקות הבודדות שכן היה שקט, עשינו את הצרכים שלנו בדלי שהיה שם, כי זה היה שעות ארוכות, בלי שירותים, ולא היה לנו אוכל ומים, ו... היה מאוד קשה.
אפשר לשאול אותך, כרמל, כן, בדיוק, איך יצאתם מזה? זה נשמע לי, את יודעת, כמו משימה באמת בלתי אפשרית, כמו נס כמעט.
ללא ספק היו הרבה ניסים בסיפור הזה, ועוד הרבה סיפורים. בשעה 2:30 אנחנו מתחילים לשמוע באמת עברית לצד הערבית, וככה בהרבה חשש ובקושי רב. אנחנו מחליטים אחרי ברורים ובאמת ככה שיחות בינינו בין עצמנו לפתוח את הדלת, כי הבנו שזה באמת הפעם צהל. כי המחבלים גם ניסו באיזשהו שלב לפתוח את הדלת. אז עכשיו הבנו שזה כן חיילים שלנו וכוחות שלנו. אנחנו פותחים להם את הדלת, וזה היה מפגש כאילו שאי אפשר לתאר. אבל חשבנו שזה נגמר וזה לא נגמר. הבסיס היה עד 1:00 כבוש על ידי מלא מחבלים, לא היה אפשר להוציא אותנו משם.
זאת אומרת, עדיין היה מחבלים בתוך הבסיס, אתם כאילו כלואים עדיין בפריקס הזה, כל הזמן הזה.
לגמרי, לגמרי.
עד הלילה?
כן, החילוץ כאילו היה פשוט מהחדר הזה שהוא לגמרי לא ממוגן, לחמל של הבסיס שם נהיה קצת יותר בטוחים. וגם שם אנחנו מבלים בעצם מ-3:30 בצהריים עד 1:00, שזה בעצם כבר 8 באוקטובר. וגם שם כל רגע יש... חדירה של מחבלים ופחד ולחץ
ובסוף תגידי, אני יכולה לשאול אותך? כן, בסוף, סליחה.
לא, בסוף פשוט הגיע הבן אדם שדאג לחילוץ שלנו אחרי שהכל נרגע, כאילו אחד מהמפקדים שם, ואמר שהוא עכשיו יוציא אותנו למקום בטוח, שם כבר ההורים שלנו מחכים לנו ושם אנחנו מתחילים את הדרך.
אוי, כרמל, תודה לאל שהסיפור נגמר ככה. אני יכולה לשאול אותך איך היה, איך נראים היום, שנה אחרי?
ומה עם החברים שהיו איתך, עם כל ה-15 אנשים שהיו איתך בפריקס, הם כולם ניצלו?
כן, שם כולם ניצלו, וגם לשמחתי החברים הקרובים שבאו איתי למסיבה מהבית ניצלו. איך היה נראים כיום, ממש קשה להגיד, כי זה יום-יום. כאילו זה לא, אין משהו מוגדר, יום אחד אני קמה ככה ויום אחד אני קמה ככה. מנסים לעבוד, מנסים לחזור לשגרה, אבל באמת זה לא משהו שנגמר, וכל עוד יש לנו חיילים שמסכנים את עצמם יום-יום ו-101 חטופים שלא חזרו הביתה, אז אני לא חושבת שאף אחד במדינה יוכל להתחיל לטפל בעצמו ולהרגיש שהוא חוזר לחיים שלו עד שזה לא יחזור להיות מה שהיה.
מאיפה את בארץ? איפה את גרה היום?
אני מקיבוץ אפיקים, בעמק הירדן, ליד הכינרת.
וחזרת לשם, זאת אומרת, את גרה שם עד עכשיו?
כן, כן, זה הבית שלי פה.
הבנתי. אז עכשיו את שומעת אזעקות שם?
לא הרבה, אני חייבת להגיד, אבל כן, אבל באמת מבחינתי לעשות כל מה שצריך, רק שכולם יחזרו הבית.
עם זה אני מסכימה איתך. קרמל שפירה, קודם כל תודה שעלית לדבר איתנו.
ממש, ממש.
אנחנו יודעות שזה מאוד מאוד לא פשוט ביום הזה. ותמשיכי, את יודעת, לטפל בעצמך ולדאוג לעצמך. כדי באמת, את יודעת, לשוב לחיים, לשוב לחייך.
תודה לכם על ההזדמנות.
תודה רבה.
תודה לך, קרמל. אנחנו נצא לשיר.
כן, ונחזור.
ונחזור עם עוד סיפורים. לא לשכוח את באמת כל הדברים הבלתי, שאי אפשר בכלל לתפוס אותם שקרו ביום הזה, ועדיין קורים.
נזכיר שאנחנו בכיכר החטופים כן. בתל אביב.
ופה גם עד שתיים, אז מי שרוצה לבוא לפה כמובן מוזמן, ויש פה מרחב מוגן.
כן. נשמע שיר, נחזור.
כן. ואנחנו רוצות להגיד שלום. צהריים טובים, עד כמה שניתן ביום הזה להרגע צדוק, מנהלת קהילה בעיריית תל אביב יפו, מה שלומך?
מה העניינים?
אני אגיד, לא פשוט, יום מאוד לא פשוט עובר על כולנו, אז...
בהחלט.
זהו.
אנחנו רוצות לשאול אותך.
באמת על אירועי הנצחה וזיכרון של השבועיים הקרובים שעיריית תל אביב יפו יוזמת, מופע... זוכרים ושרים בשיתוף קפה עוטף, האנדרטת האור בכיכר התרבות, אני גם יודעת שיש תערוכה אורות באפלה, רק בגלל שבאמת תרמתי שם את קולי בנמל יפו, עם עדויות מהנובה. בואי תספרי לנו באמת מה העירייה, איך העירייה מכינה.
אז קודם כל, באופן כללי, אני גם מייצגת העירייה, אבל אני ממינהל קהילה. בכלל עיריית תל אביב, ובעיקר אנחנו במנהל קהילה, החלטנו שאנחנו נעשה את נהפוך את היום הזה למשהו יותר קהילתי, שכונתי. הדברים קורים קרוב הביתה, בתוך המרכזים הקהילתיים, או ממש בחצרות הצמודות. למשל, אתמול היה אירוע מאוד מרגש, יש בי אהבה, באריק איינשטיין, אם אתם מכירות את המרכז, שהיה...
ברור.
אירוע מאוד מרגש. סליחה?
זה בדובוז, אריק איינשטיין?
כן, כן, בדובוז, בדיוק. היה אירוע מדהים, אנחנו כל השבוע חוץ מהיום. היום קיבלנו החלטה שנשאיר את היום הזה יותר לדברים הכלליים, ויש פחות אירועים במרכזים הקהילתיים, אבל גם מחר, גם אחרתיים, למשל אורות באפלה, פרויקט מדהים שאת משתתפת בו, ותודה על זה, כי רק מי שיודע את זה, הכל בהתנדבות, וכל הפרויקט הזה שמובילה דנה דבורין, הוא פרויקט התנדבותי שגם עיריית תל אביב בעצם נתנה שם את אנגר 2 ביפו, אבל אנחנו כאן בצוות שלי ראינו את זה כבר לפני איזה חודשיים, שלושה, ופנינו אליה, וביקשנו לעשות אירועים כאלה בקהילה. אז בעצם הולכים להיות שישה אירועים כאלה, בתוך המרכזים הקהילתיים בעיר. אנחנו נקרין חלק ממש שניים, שלושה סרטונים, ודנה וגם אנדריה שוורץ ינקו פאנלים שאנחנו נזמין, הזמנו כבר נשים, אני לא יודעת אם יודעים, אבל מדובר על, בעצם על הנצחה של גבורת נשים מהשביעי לאוקטובר. אז הזמנו נשים לוחמות ו... נשים שעברו דברים בשביעי לאוקטובר שיהיו גם בפאנלים השכונתיים, אז בעצם חיברנו את אורות באפלה עם הקהילה והשכונה, וזה הולך להיות מעניין ומאוד מרגש. במרכז קהילתי מגיד, בן שני הולך
לעשות ערב, בעצם להופיע בערב שנקרא אדם מול מצלמה, על כל הציודים שהוא עשה מהשביעי לאוקטובר עד היום.
טוב, הוא עשה הרבה, כן.
כן, אז זהו לקניות, בנבי צדק יהיה ערב שירה, אני מדברת תמיד למקומות שאני יודעת שאתן מכירות וקרובות.
מסתובבות בהם, את צודקת, את אומרת בעצם העירייה לקחה את השבועיים האלה של החיים, גם החבר'ה שלפני יום כיפור וגם בעצם בכל המועד סוכות ממשיכים האירועים.
כן, אנחנו בעצם נמשיך בדברים ככה יותר קטנים ושכונתיים, בעיקר בשבוע הזה, בעיקר בשבוע הזה.
ארגת, מה יש לי לומר? קודם כל תודה על היוזמות הנפלאות האלה. ארגת צדוק, מנהלת קהילת עיריית תל אביב יפו. תודה לך על השיחה הזאת.
אוקיי.
תודה על זה שאתם עושים כל כך הרבה בשביל לזכור, בשביל שאנשים שרוצים ככה, את יודעת, ללכת, להרגיש את הדבר הזה, להיות חלק מהדבר הזה, אז הם מוצאים את זה בעיר. אז תודה רבה לך. תודה.
תודה לך.
אנחנו נצא לשיר, נראה לי.
אנחנו נצא לשיר.
אנחנו מסיימות שעה ראשונה פה בכיכר החטופים, מציין עוד 366 ימים, יום הזיכרון לשבעה באוקטובר. אני כן, כאילו, כן חסרה לי הצפירה, אני לא אשקר, כן הרגשתי שזה...
נראה לי את המאזינים שלנו הבינו שחסרה לך הצפירה.
כן, יכול להיות שאמרת את זה כמה פעמים.
זה כמה פעמים בשבע יומיים האחרונים.
אני לא מצליחה להבין.
תכף תהיה הזרקה, ואז את יכולה לעמוד,
תעמדי. אני אעמוד במקום לרוץ, אני תמיד נשמעת להוראות פיקוד העורף. אנחנו כאן בכיכר החטופים עד שתיים, יש פה מרחב מוגן, מי שרוצה לבוא, להיות איתנו ביום הזה.
להיות איתנו, להיות עם המשפחות, להיות, יש פה אנשים שמגיעים, את יודעת, אני קצת מרגישה ביום הזה, הרבה אנשים לא הלכו לעבודה.
כן.
אנשים קצת מחפשים מה לעשות עם עצמם, אם זה להתנדב למען החיילים.
נכון.
אם זה ללכת לבתי העלמין, אם זה ללכת לתקסים בדרום, אם זה להגיע לכאן לכיכר החטופים. אני מרגישה שהחל מ-629, אנשים ככה ממש, את יודעת, מחפשים איפה להיות, מחפשים נחמה.
ממש ככה.
אז אנחנו פה. אנחנו כאן, ואנחנו בשעה הבאה נמשיך לדבר עם אנשים, נמשיך לשמוע את הסיפורים החשובים שמעדדים כל יום, אבל גם היום.
נצא לשיר ונחזור מיד...
לא,
מבזק,
נצא
ל... מבזק, בשער הולכים למבזק, הנה, בסדר.
ונחזור אחרי החדשות.
כן.
זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורים מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, מכיכר החטופים, לירון ויצמן ונלי תגר.
שעה שנייה, אנחנו כאן בכיכר החטופים מציינים שנה לשבעה באוקטובר, 366 ימים מאז באמת יום ששינה את פני ישראל הנצח. נגיד שאנחנו לבד, אנחנו פה עם איתן בלכטר, אנחנו עם עמית טנא באולפן, מפיקות גם מילה סטיבלמן וגל פלג, יר גולדברג שכאן עוזרת לנו כמובן, אמרי בנוזיאל, וגם אנחנו רוצות להגיד תודה באמת לכל מי שנענה ביום הכל כך מתארגר הזה לעלות לדבר איתנו.
נכון.
כל מיני אמרנו, מה אפשר להגיד שכבר, אנחנו כאילו מדברים על אירוע זיכרון, ציון ברוך כתב על זה באינסטגרם שלו, אומר, אני מרגיש שאני רואה סרטים של יום השואה כשאני בתוך השואה. וזה לא סתם, כי זאת באמת הקונוטציה היחידה שיש לנו לאבל וליום ולדם המכבים ולאווירה הזאת, בעוד שאנחנו בעיצומו של האירוע ובתוך כדי שזקה בסדרות והזקה במעלות הרכי שווה גם בתל אביב והזקה. את רוצה להקריא את התפילה? תפילת תזכור לשביעי באוקטובר?
תראי, יש אחד שכתב שי פירון ואחד שכתבה שירי פדלון.
וואו, מה את רוצה לקרוא? כולה שניהם בפי.
מה אני רוצה להקריא? לא יודעת. תבחרי.
אני, את עברת לשניהם, מה שאת...
התחברתי מאוד לשניהם.
אז מה שאת רוצה.
של שי יותר קצר.
אז תעשית יותר קצר.
יזכור אדוני ויזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, אנשים, נשים וטף, שנרצחו במיטותיהם, בבתיהם, שנטבחו במסיבה ביער שליד קיבוץ רעים. נזכור ולא נשכח את אכזריות הרוצחים, את התאוב שבמעשים, את אהבת המוות, והצימאון לדם של הטובחים. נזכור ונפעל ללא הרף, מתוך מחויבות פנימית, בהתגייסות תמידית, לשובם של כל החטופות והחטופים. נזכור ונזכיר אזרחיות ואזרחים, שוטרות ושוטרים, שבעוז רוחם התנדבו והצילו חיי רבים, את הנאמנים והאמיצים, חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל, נתאבל על זיו העלומים, נעמוד דוממים ומשתאים אל מול גבורת הנופלות והנופלים. נתפלל, נפעל, נתחייב לתיקון השבר, לייחוד הלבבות, לתיקון המידות, לאחדות השורות, לתיקונם של הכישלונות. והיום שנהפך מחג של שמחה ליום של אבל ותוגה, יחזור למקורו, וישבו איש תחת גפנו ותחת טענתו, ואין
מחריד.
כן, ואין מחריד, כי פי אדוני צבאות דיבר. זה היה שי. יש לי גם את של שירי.
וואי, מה שירי בפדלון כתבה?
מעניין אותך?
כן. קודם כל, איתך הניחה שלי בצופה.
באמת?
כן.
היא העלתה פוסט היום בבוקר. לא. אני רואה שזה פוסט מה-12 במאי, וכולם פשוט שיתפו אותו היום.
וואו.
איזה קטע. אוקיי, ויש לו 40,000 לייקים. אז בואי אני אקריא אותו. זה הרבה.
כן.
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, יזכור את הנשים והגברים, הילדות, הילדים, הנערות, הנערים, הקשישות והקשישים. יזכור עם ישראל את הבתים השרופים, את סימני הדם לרצפה, את המשפחות השלמות שעד לפני רגע חייכו למצלמה. יזכור עם ישראל את מי שישב בממד שעות והתחנן לעזרה. יזכור עם ישראל, אני מדלגת על שורות שאני לא אוהבת. יזכור עם ישראל את התינוקות, את הנשים הערומות, את המשפחות שנרצחו חבוקות, את הראשים הרופאים. זה קשה לי כי אני חושבת שאולי יש ילדים ברכב עכשיו, זה מפחיד אותי. יזכור עם ישראל את הרוקדים והרוקדות, את האנרגיה, החופש והתום, את המוזיקה שהתחלפה באזעקות, את הניסיון לברוח, את שיירת המכוניות. יזכור עם ישראל את המיגוניות, את היריות, את הנשים שנותרו. אוקיי.
יזכור... אני רואה שזה קשה לך.
לא, אין לי בעיה להגיד את זה. אני מפחדת שאת יודעת, אנחנו בשודרות באחת בצהריים, 1:10, בדיוק השעה שביתי יוצאת מהבית ספר. מפחיד אותי שמישהי אימא פותחת עכשיו, והילדה שלה בטעות תיפול על משפט כזה, אני לא רוצה...
את יודעת, היום, אגב, אנחנו שומעים ברדיו תמיד בבוקר, כשאנחנו שעת כל בוקר אני פותחת את הרדיו, ובאמת יש כזה, את יודעת, ברדיו כזה, אנחנו יושבים כזה, מכנה ילדים כזה קורנפלקס עם חלב ודייסה, ופתאום ברדיו כזה, זוכרים את טבח 7 באוקטובר,
ואני כזה, את כזה,
את יודעת, 7:45 בבוקר, אבל, אני חייבת להגיד, את יודעת, אז אנחנו כזה סגרנו את הרדיו.
תראי, יש היום ב-7:10 טקס שאני מאוד 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 רוצה לראות. 7:10 זו שעה של משפחות.
גם 9 זו שעה של משפחות.
פחות. אני כבר, הילדות שלי בימים כאלה יודעים שבשעה 8 הן במיטות והן עושות מה שהן עושות ואני עושה את מה שאני עושה. אבל 7:10 זה לא שעה שלגיטימי להגיד לילדים שומעים, אמא עכשיו רואה טקס, ביי. ואני מאוד מאוד מתלבטת, כי זה ברור לי שיש שם תכנים שהילדות שלי לא צריכות לראות, ושיכולות...
אני מנסה לחשוב מתי, כאילו, נחשפים למימדי אסון, כאילו, מתי אני ידעתי ממש על השואה.
תלוי מה בשואה.
תלוי מה בשואה, זה נכון.
גם הילדה, גם קרני יודעת על 7 באוקטובר. האם היא יודעת על הנשים הכפותות ועל הילדים שאת יודעת מה קרה בעודם בחיים?
את רוצה שאני אשמע משהו, שאני אכתוב לך משהו שכן אפשר, אני אקריא לך משהו שכן אפשר להקריא ברדיו?
כן.
בשעה כזאת?
כן, אנחנו כמובן גם מיד נדבר עם הרבה אנשים שממש יספרו לנו מסיפורם האישי ומה שהם עוברים, עברו בשבעה באוקטובר לפני שנה ועוברים בכל השנה האחרונה, אבל כן, אלי, אני איתך.
אז עדי קיסר המשוררת, המוכשרת, כתבה... אוקטובר 6:29, השמיים הבזיקו בבעלה. המוות פקח את עיניו, התעוררנו לחושך. שמע ישראל, קולות הירי והתפילות, ניפוץ הזכוכיות, השמש והמוות, שעות על שעות, הבתים והמכוניות, התחנונים והצרחות, האימה והריצה, אדוני אלוהינו, השתיקה, כתמי אדם באדמה, האשן הסמיך בשמיים, השיחים והדממה. ואיפה הצבא? קרני האור בנהלים, צלע אם וילדיה בין ידיה. מתארך לזיכרונות, ומי נשאר ללחוש בתוך המנהרות, אדוני אחד.
אנחנו נצא לשיר?
כן.
ונחזור עם אורה,
סיפורים.
אורה כן. רובינשטיין, דודתו של בר קופרשטיין, שחטוף בשבי חמאס כבר 366 ימים לדעתי.
נכון, נכון. נכון?
כן. נצא ונחזור.
כן. ואנחנו כאן בכיכר החטופים רוצים, רוצות להגיד צהריים טובים עד כמה שניתן לאורה רובינשטיין, שיושבת איתנו ממש כאן, דודה של בר קופרשטיין שחטוף בשבי כבר 367 ימים.
נכון. הסבירו לנו שהשעון פה זה 36, אבל הוא מתחלף בעצם, לא, אבל זה 367, הוא מתחלף בבוקר.
כן.
לא משנה. אורה, מה, אפשר לשאול אותך מה שלומך ביום הזה?
וואו.
אני רואה שקשה לך.
כן.
האמת היא שכל מי ששואל אותי מה שלומי, אני אומרת לו, אל תשאלו אותי, כי זה ממש לא מעניין. אבל היום הכי קשה. ובמיוחד היום הזה עוד יותר קשה, מכיוון שכבר על הבוקר הייתה לנו תזכורת, אצלי כן גרה בחולון, אז הייתה לנו תזכורת של אזעקות, ואחר כך הייתה נפילה.
בבוקר.
כן, בחמש בבוקר, ואחר כך הייתה לנו נפילה בחולון.
נכון, מתימן, לא? מתימן.
אני האמת שלא יודעת מי... לא, לא, לא מתימן, הייתה נפילה אחר כך יותר מאוחר מאז הבנתי.
נכון.
ואחר כך גם בבוקר שמענו שהבן של אלי שטיבי, עידן, כנראה נפל בשביעי לאוקטובר לפני שנה.
לא כנראה, אמרו שזה...
אז זה עשה לי את היום...
עוד יותר שחור ממה שהוא היה.
שחור משחור.
כן. את יכולה לספר בבקשה על בר?
כן.
האחיין שלך?
כן. אחיין מדהים, ילד כחול עיניים, בן 22.
ילד.
ילד, אנחנו תמיד קראנו לו ילד. למרות שהוא בכור. הוא הבכור מתוך חמישה ילדים. היה, לא חס וחלילה שאני אומרת היה, הוא עדיין...
איפה הוא נחטף?
הוא נחטף מנובה.
מהמסיבה.
מהמסיבה. הוא היה שם בתור קבט, בלי נשק, הגיע לשם מיום חמישי, ואני חושבת ש... וזה מתוך עדויות שאני שמעתי מכל האנשים שהיו איתו, ומחבר הכי טוב שהיה איתו, ומהקבט הראשי שהיה איתו, הוא והחבר שלו דין, בזכותם אפשר להגיד, הרבה מאוד אנשים ניצלו. וזה משהו שידעתי מההתחלה, אבל גם כן בימים האחרונים, אחרי שקראתי את העדות של החבר שלו, אמרתי לעצמי, אלוהים, מצד אחד אני גאה בך מאוד, ומצד שני אני אומרת, וואלה, למה עשית את זה? יכולת לברוח כמו החבר שלך ולהיות בבית.
וואו.
הוא פתח את הדרך לדבר ראשון לכיוון רעים, ואז ירו עליהם ושם... הוא התחיל יחד עם חבר שלו לתת עזרה ראשונה לפצועים שחזרו, ביניהם גם כן לשני גבאי, והוא דיבר גם עם אבא שלה, ואת זה דעת, אני דווקא יודעת מתוך העדות של אבא שלה שהוא סיפר לנו, שאמר להם אל תגיעו לפה, ואחר כך הוא פתח את הדרך לכיוון פטיש, בזכות זה שהוא פתח לכל האנשים את הדרך לכיוון פטיש, הוא והחבר שלו, אז הרבה מאוד אנשים ניצלו.
פטיש זה במזרח את מתכוונת? שהם נסו ל...
ליישוב.
ליישוב, כן. אני לא יודעת, המון חבר'ה ברחו לכיוון לשם. ברגל.
כן.
הוא פתח להם את השער כדי שיברחו לשם. הוא עשה המון חוסמי עורקים לפצועים כי הוא חובש.
הכל את יודעת בעצם מאנשים שניצלו מאנשים, וסיפרו לכם?
מאנשים שניצלו וסיפרו לנו. ומחבר ש...
ובכל הזמן הזה הוא לא מדבר עם המשפחה, הוא לא יצר קשר?
מי שיצרה איתו את הקשר זאת בעצם סבתא שלו, הוא גר בארבע וחצי שנים האחרונות, חמש שנים האחרונות אצל סבא וסבתא שלו, וזאת אני, בגלל שהוא היה צריך ונתן את חדרו לעובד הזר של אבא שלו. אבא שלו נפצע לפני חמש שנים בתאונת דרכים, שהיה גם כן מתנדב באיחוד הצלה, ובעקבות אותו אירוע, הוא הפך להיות
לסיעודי
על כיסא גלגלים.
כן.
אז הוא עבר לגור עם ההורים שלי, עם סבא וסבתא שלו.
כדי לפנות את החדר,
כן.
לעובד.
והיה לו חדר, והיה לו את כל התנאים אצל ההורים שלי, והוא אהב את זה. כי הוא גם כן ילד בחור אחרי מתוך חמישה ילדים, וכאן היה לו את השקט, את השלווה, ומשם הוא גם יצא, יצא לעבודה. אמא שלי מספרת שהיא גם אפילו הצליחה לסדר לו את המכנסיים באותו יום כדי שיהיה לה מכנסיים לעבודה. והיא ביום, הוא יצא ביום חמישי וביום שבת ב-6:30 בבוקר, אחרי שהיו לנו את האזעקות, והיא התקשרה אליו לשאול אותו מה קורה איתו. זו בעצם הייתה השיחה האחרונה שלו עם כולנו.
עם מישהו מהמשפחה.
עם מישהו מהמשפחה, עם אמא שלי, עם סבתא, והוא אמר לה, סבתא, הכל בסדר, אצלכם הכל בסדר, כי נפלו אצלכם כנראה טילים, אז היא אמרה כן. ואז הוא אמר לה, אל תדאגי סבתא, אני עכשיו מקפל את הכל ואני נוסע הביתה. וזו הייתה השיחה האחרונה שלו עם מישהו מאיתנו, כי אחר כך כשאני התקשרתי ב7:30 וב8, לא היה כבר מענה.
מתי אתם מגלים בעצם שהוא חטוף בעזה?
ב6:30 בבוקר לא ידענו כלום.
כן.
אני גם לא ידעתי שהוא נמצא במסיבה. גם אמא שלי לא ידעה באיזו מסיבה הוא נמצא. אחרי חצי שעה אמא שלי מתקשרת אליי שוב ואומרת לי, תקשיבי, אני מנסה עוד פעם להתקשר אליו, הוא לא עונה לי. ואז התחלתו לבדוק איזה מסיבה ולא הבנו בהתחלה, ואני מנסה להתקשר להורים ולברר באיפה הוא היה. אמא שלו לא עונה לי מכיוון שהיא שומרת שבת, והצלחתי בכל זאת להגיע, ואז הבנו שהוא נמצא במסיבה ברעים. ו7:30, 8:30, אף אחד לא עונה, התחלנו לשמוע בחדשות שמשהו קורה באזור ושיש נפגעים במסיבה. התחלנו לקשר אחד לשני לדברים, כן. והבת שלי בסביבות השעה 10:30 בבוקר, אומרת לי, אמא, אני שולחת הודעה בפייסבוק, בוואטסאפ, בכל המערכות.
אם מישהו ראה אותו בעצם.
אם מישהו ראה אותו ואני שמה תמונה שלו. ב11:30 בבוקר, אני מקבלת טלפון מאח של בר דביר, אומר לי, איפה את? אני אומרת לו, אני... בתוך כדי זה אני מתקשרת לבתי חולים, לברר מה קורה, ואומר לי, אני אומרת אצל סבא וסבתא, אומר לי, תלכי לחדר אחר, אני הולכת לחדר אחר, אומר לי, תראי מה שלחתי לך.
מה הוא שלח?
הוא שלח לי סרטון. זה סרטון הראשון כנראה שחמאס פרסמו במדיה, בטלגרם. בסרטון הזה רואים 5 חבר'ה בתוך מרתף, בתוך בית, אני לא יודעת איפה זה. כולם או יושבים, היחיד ש... ואני לא חושבת, אני חושבת עוד אחד שכב, ואת רואה את בר. את רואה את בר שכוב ליד, בצד, אחרי כולם, ומרימים לו את הראש.
כדי שירו את הפנים שלו.
כדי שירו את הפנים שלו, כי הוא הזוג בידיים ובזוג ברגליים, וחבל סביב צווארו. והוא צועק, בר קופרשטיין, בר קופרשטיין. ואחרי זה הוא גם כן כנראה אומר להם, תטפלו באחרים, תטפלו באחרים. זה היה הסרטון הראשון שיצא מחמאס. אז אותו רגע אני צרחתי וצווחתי, והורים שלי שבחדר השני שמעו אותי, התחלתי לבכות ולא יודעת מה לעשות. וזו בעצם הייתה התמונה הראשונה שלנו, שהבנו שבר חטוף.
ומאז שהוא נחטף, קיבלתם ממנו סימן חיים, ראיתם
משהו מהחטופים שחזרו?
לא, מהחטופים שחזרו לא קיבלנו שום דבר. רק אלמוג, אלמוג שחזר, ידע לספר לנו ש... בר, כנראה, רגע לפני החטיפה היה איתו. וחטפו אותה מאותו מקום. מתוך אנשים שחזרו בכלל לא ידעו, כי כנראה הוא לא היה באותה קבוצה. אנחנו יודעים שהוא חי. הוא נחטף חי, והוא... הייתה לנו איזושהי עדות שהוא חי, אבל אנחנו כבר המון זמן לא יודעים שום דבר.
מה הכוונה עדות? או שאת לא יכולה לספר? הבנתי.
אני רוצה רק להגיד לכם,
כן, תודה שאת אומרת, כי אנחנו לא יודעות מה להגיד.
נכון.
שאתם חייבים כאילו גם, אני מופתעת איך הוא, במקום לברוח, לא מופתעת, אני כאילו, מצד אחד מופתעת ואני אומרת לעצמי, ואני גאה על מה שהוא עשה, מצד שאני אומרת, יאללה, למה עשית את זה? יכולת לברוח כמו החבר שלך ולהיות בחיים, אתה בחיים, סליחה, היום אני... וכלומר, לחזור חי אלינו ולהיות כל השנה הזאת איתנו, זה, אנחנו יודעים שאחרי שהוא פתח את הדרך יחד עם דין החבר שלו, הוא אמר לחבר שלו שאני נשאר, אתה לך, וגרם לו לברוח. והוא, יש צילומים שהוא נמצא מאחורי החמל של השוטרים, מאחורי השוטרים שנהרגו, מאחורי הניידת של המשטרה שנלחמה.
כל הזמן הוא לא היה חמוש, אפילו בתור קבט, הוא לא קיבל שום סוג של נשק, שום דבר.
לא אישרו להם. לא אישרו להם נשק. וזה הדבר האבסורדי ביותר. ואני כן יודעת שכנראה הוא הצליח ממישהו לקחת, אבל ירוע להם RPG.
וואו.
וכנראה אז... מה את רוצה שיקרה? זו שאלה מיותרת? זאת אומרת, עסקה עכשיו... 101 חטופים וחטופות, כולם בחזרה הביתה?
אני רוצה שכולם יחזרו הביתה. כל ה-101, החיים לשיקום, והמתים שיחזרו, המתים, החללים שיחזרו חזרה לקבורה. אני רוצה עסקה אחת. אם פעם חשבתי על זה שצריכות להיות, בוא נעשה לפחות איזושהי עסקה שמישהו יחזור, היום אני אומרת שלא.
באמת?
אני אומרת היום שצריכה להיות ואמורה להיות עסקה אחת, כי בר לא יחזור. אחרת בר לא יחזור. אחרת כל הגברים הצעירים לא יחזרו. כל החיילים שעדיין חיים לא יחזרו. והם כבר נמצאים במעל 367 יום.
בלתי נתפס.
והם נמצאים כנראה כולם במנהרות. ואין דרך אחרת אלא רק להחזיר אותם בעסקה. ועסקה שצריכה להיות עכשיו, ואני היום כועסת. אני היום, אתם לא יודעים עד כמה אני כועסת. אני כועסת על זה שאין עסקה, על זה שהם מופקרו, ועל זה שכאילו מדי יום הם מפקירים אותם. כי אני לא יודעת כמה זמן נשאר להם לחיות.
אורה, אני אקבל באמת, את יודעת, לעסקה קרובה. אני חושבת שכולנו מתפללים לזה ומבינים שמכמה שהמחיר של העסקה יהיה כואב, אנחנו חייבים...
מבינים את המשמעות.
חייבים להחזיר אותם, חייבים לעשות את הכל כדי להחזיר אותם.
אני גם מאוד מבינה מאוד מה את אומרת על עסקה אחת, ואני לא סתם שאלתי אותך את זה, כי זה נכון, הוא בן 22, הוא גבר. אנחנו יודעות את המשמעות של הדבר הזה.
כן.
וזה לא רק המשמעות הזאת, זה אומר ש... אם הוא היום במצב שבו נמצאו 6 נרצחים בתוך המנהרה, אין להם זמן.
כן, אין זמן.
אני כבר לא מתארת את הילדים הקטנים, את הביבסים, מה קורה איתם, אם בכלל, מה קורה איתם. ואני לא יודעת איך הם חיים, ואני לא יודעת איך אחרים חיים. והקש שלי נובע מכך שהמדינה שלנו, שחיה כל השנים על אתוס, ש... השבועים זה הדבר החשוב ביותר, חייבים להחזיר את כולם הביתה, כעת היא מפקירה אותם. וזה הדבר הכי כואב לי, ואני כאימא לחיילים, לחיילי מילואים, שנתנו את נשמתם ונותנים את נשמתם ומשרתים, וגם היום, לא יכולה לקבל את זה. איך אני יכולה לתת לבן שלי שיצא לצו 8 היום, אם אני יודעת שלא עושים את הכל כדי להחזיר אותם הביתה.
אורה, תודה רבה לך על המילים הללו. אנחנו נקווה לימים טובים. הלוואי אמן, נצא לשיר.
אמן שתראי את אחי הנך בר, כמה שיותר מהר.
דבר יחזור אלינו במהרה.
אמן.
אנחנו כאן בכיכר
החטופים בתל אביב. אנחנו רוצות להגיד שלום לגלי גרינספן, תושבת קיבוץ כיסופים. גלי, מה העניינים?
אהלן.
אני רק אגיד שאני מכירה את גלי, מאוד מאוד אוהבת את גלי, היא התזונאית שלי, ואנחנו ככה באמת מאוד 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 התחברנו, והסיפור של גלי, שהיא לא מספרת אותו המון, נכון גלי?
נכון.
אבל אני מאוד רוצה, כן, מאוד רציתי היום שכן תשמיע את קולך. עברת שנה מטורפת, אני יודעת, כי אני ככה הייתי, שמעתי פה ושם ממך גם על הדברים האלה, לא רק על ענייני תזונה.
נכון.
גלי, את יכולה לספר מה עבר עלייך בשבעה באוקטובר? לפני שנה?
כן.
בעצם, ממש
בשעות
האלה, אני לפני שנה, נאבקנו על חיינו, או חששנו לחיינו.
כמו כל תושבי העוטף, בשש וחצי התחיל מתח של טילים, אזעקות, פשוט אחד אחרי השני, אני ובעלי נכנסנו לממ"ד, שזה החדר של הבן שלי, שהיה בן שנתיים. בתוך ממש כמה דקות התחלנו לשמוע יריות מכל עבר,
מתי הבנתם שיש חדירת מחבלים ושזה אירוע אחר? זאת אומרת, אתם תושבי העוטף, נכון? אתם רגילים לזקות?
כן, כבר מהמטח הראשוני הבנו שזה משהו אחר. זאת אומרת, בעלי אמר זה חמאס, הבנו שזה סדר גודל אחר, זה לא היה מה... גרנו בעלי בעוטף רוב חייו, אבל אני בעשור האחרון, ולא שמענו, עברנו מבצעים, אבל כבר מההתחלה זה היה... זה הרגיש אחרת.
זאת אומרת, זאת הייתה מתקפה באמת, אזעקות ללא הפסקה, צבע אדום, יירוטים בשמיים, ומתחילים בעצם, אתם מתחילים
לא רק בשמיים, גם רומים סביבנו, נפילות, וברגע ש...
כמה זמן הייתם בתוך הממד?
אנחנו בעצם היינו בממד של, בדירה שלנו, היינו הזמנים מטושטשים, לא היה לנו, היינו מנותקי קשר ללא חשמל, אז הזמנים קצת... מעורבבים לנו, אבל בסביבות כן. 4 עד 6 בערב, בעצם הצבא נכנס לנו אלינו הביתה, ותחת אש פינה אותנו לממד של משפחה אחרת, ממד מוכן יותר, והחילוץ מכיסופים היה באזור 11 בלילה.
וואו. גלי, תינוק בן שנתיים, היום את מסתכלת על הדברים שנה אחורה, איך תפקדת 12 שעות בממד, בפחד אימים?
עם ילד בן שנה.
פחד מוות?
כן.
עם ילד בן... לא, היום הוא בן שלוש, לא? אז הוא היה בן שנתיים.
היום הוא בן שלוש, כן, הוא היה בן שנתיים בדיוק, שנתיים חודם. היום אני יודעת להגיד שהוא הציל אותי. זאת אומרת...
באמת?
הצורך להשתיק אותו, להשתיק אותו, לתפקד בשבילו, שמר עליי.
למה?
נראה לי שזה התעסקות כזה.
זה התעסקות, וזה היה, זה היה סיוט, לנסות בכוח, להשתיק...
אבל בכל זאת, את יודעת, כשילד בן שנתיים, אנחנו יודעות מה זה, זה
כן, בואי, זה לא ילדה בת עשר.
אבל הוא חייב אותי לתפקד. הוא חייב אותי להיות חזקה בשבילו. לא להישבר, לא לבכות. לנסות להשתיק אותו, לשיר לו שירים בשקט, להראות לו תמונות מזמנים קשים... מזמנים יפים, כי לא היה כלום, לא היה, אפילו מסך לא יכולנו לשים לו כדי שהוא יהיה, היינו חייבים להיות בשקט, הם היו בשורה שלנו, הם היו סביב הבית wow. שלנו, היו בכניסה לבית שלנו. לא הייתה אפשרות אחרת, חוץ מהחיבוק הכי חזק שלי, לנסות לקלוע אותו בזרועות שלי, ו... ופשוט להתפלל שהזמן יעבור, ושמישהו יגיע.
גלי, באיזה שלב אתם מבינים שיש ממש חדירת מחבלים לקיבוץ? באיזה שלב... אתם מבינים שהאירוע הוא אחר לגמרי ממה שדמיינתם?
מהר מאוד. מהר מאוד. אני, שוב, הזמנים לא מדויקים לי, אבל תוך פחות משעה מהמסך כבר היו יריות סביבנו.
וואו. מה עובר עלייך בשנה האחרונה? זאת אומרת, אתם כבר חזרתם לבית בכיסופים, יש כוונה שתחזרו לבית בכיסופים, אני יודעת שהיית בים המלח לדעתי כמעט חצי שנה. מה עובר עלייך בשנה הזאת?
נכון, הייתי בים המלח חצי שנה.
בעצם מ... איך אמרה עלייך השנה הזאת?
מ-7 לעשירי עברנו למלון בים המלח לכמעט חצי שנה. אנחנו, המשפחה שלי, אני בעלי והבן שלי, בגלל ריבוי מילואים של בעלי, בחרנו לעזוב את, את הקהילה לעת עצר ולעבור ליד ההורים שלי כדי לקבל תמיכה. אבל תושבי כיסופים נשארו במלון עד לפני חודש ועברו לעומר, זאת אומרת שעדיין כיסופים רק מאנשים. אין חזרה לשם. ומה עובר עליי בשנה האחרונה? מנסים להשתקם, קמים בבוקר, חוזרים לעבוד. שמעתי בן כפר עזה שבהרצאות, זה נוסר גם על השביעי להסיבי, שהוא אמר משפט שמאוד התחברתי אליו, והמשפט הזה הוא כל מי שחי קצת מת.
כן.
ואני חושבת שהרבה, אני מאוד מתחברת לזה, ואני חושבת הרבה מאיתנו התחברים. אנחנו ממשיכים, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו מתמודדים עם מה שהיה חיים לצד זה. אבל ההתמודדות לא הסתיימה, אנחנו עדיין חיים. אנחנו עדיין מפונים במדינה שלנו. אנחנו עדיין נלחמים על טיפולים. אנחנו נלחמים על הכרה, נלחמים לקבל עזרה.
יש לך רצון לחזור לכיסופים?
כן, ולא.
לא, תגידי את האמת, בסדר, תודה.
מצד אחד, שום מקום בארץ לא מרגיש הבית כמו הכבישים של העוטף, כמו הנוף של העוטף, כמו האנשים בעוטף, החום האנושי שאי אפשר להסביר אותו.
ברור, גלי, זה הבית שלך, מה זאת אומרת? את לא צריכה להסביר את זה, זה ברור.
ומצד שני, זה לקום ולראות כל יום מה היה שם, ולדעת שזה יכול לחזור. ואף אחד לא ימכור לנו יותר תחושת ביטחון. זאת אומרת, חיינו עם מוצב של מעל 80 חיילים, במרחק פחות מקילומטר מאיתנו, גדר, מצלמות, מזלטים באוויר, 24 שעות ביממה. זה היה המקום הכי בטוח בעולם. ועם זאת, המקום שבו הבית שלי נפרץ. אז אני לא יודעת
שאני שלא
מסוגלת לגור שם, ברור. אבל הלוואי, הלוואי, ואם המציאות הייתה אחרת, זה המקום הראשון והיחיד שהייתי מסוגלת לגור בו.
היית היום בתקסים? איך את מעבירה את היום הקשה הזה?
כן.
עוד לא הייתי בתקסים.
זה קשה מדי? כן, גלי?
בעלי יצא לאפשר מהמיוחד, אנחנו יחד.
בעלה עוד במילואים, את מבינה?
פשוט עוברים אותו בשקט, ביחד. שומעים סיפורים לא נגמרים, ואנחנו זוכרים את כל החברים. אנחנו לא צריכים יום זיכרון, אני מאמינה שאף אחד במדינה הזאת עדיין לא שכח ולא ישכח.
נכון, אבל בכל זאת יש לזה משמעות גם ב-DNA הקולקטיבי של איך יזכרו את הדברים. אני זוכרת איך היום הזיכרון של רבין, ומה היום יום הזיכרון של רבין? היום הזיכרון לא...
גם אין מה לעשות, מאמי, מגיע השבעה באוקטובר, אתה שם, זאת אומרת, גלי, את יודעת, הנה, גם אני מדברת איתך, אני שומעת בקול שלך שאת שם, זאת אומרת, מגיע השבעה באוקטובר, זה כמו שאמרתי, יום מסבית...
כל היום שלחתי לכן לגן וחיבקתי אותו כל כך עם דמעות, הרגשתי שקוראים אותי ממנו.
וואו.
אבל אנחנו פשוט שומרים על יחד, אולי עוד נלך לתקף, אולי לא.
כן.
פשוט עושים מה שאני מרגישה, מה שאנחנו מרגישים שיקל.
אי אפשר, את יודעת, אי אפשר שלא להתחבר לתחושות של האנשים שמאוד רוצים לחזור, אך פוחדים, שמאוד רוצים ללכת לטקס, אבל לא מצליחים. אנחנו מודות לך שהסכמת והצלחת לדבר איתנו ביום הזה, אנחנו יודעות שזה מאוד מאוד לא פשוט, ואנחנו מאחלות, מה מאחלות, נלי? ימים מה?
שקטים,
אחרים? ימים אחרים.
נשימה, אוויר, חמצן, שלווה.
אמין.
אם אי פעם תהיה כזאת, גלי, תודה רבה רבה שעלית לדבר איתנו, אנחנו מתארות את עצמנו כמה זה לא פשוט לדבר על הדברים בטח ביום הזה.
בטח כשהכל עוד קורה.
כן.
תודה גלי.
תודה, תודה, אמן.
נשמע שיר, לירון?
כן, נשמע שיר.
אנחנו כאן בכיכר החטופים מציינות שנה לשבעה באוקטובר, 367 ימים, 101 חטופים בשבי החמאס, וגם מציינים כמובן את היום שבו השתנו חיינו לנצח.
ואת גבורת הלוחמים והלוחמות אנחנו רוצות להגיד שלום לליקי רוזנברג מיכאלי. ליקי, מה העניינים?
שלום יופות שלי, מה שלומכן?
מה נגיד ליקי?
חמודה שלנו, אין, היחידה שיכולה לעודד אותנו ביום הזה שאנחנו מקבלות אותך בסוף השידור, מאמי, אחרי סיפורים, מאמי, אני אומר לי, תודה,
שום דבר לא סתם.
זה רק להיזרק לתוך הכביש כבר בשביל מישהו יסיים עם זה. תגידי רגע, ליקי, בוא נגיד קודם שגיסך נכון. האהוב, הגבר שבגברים, שאין כזה, עומרי מיכאל.
אין גבר כזה.
בן 35.
לוחם בדובדבן.
לוחם על חלל.
נכון.
שרץ לשדה הקרב, בוא נודה על האמת. מה אני אגיד, נהרג? נהרג ביום הזה?
נהרג?
ביום הזה, מה אומרים?
ממש נהרג, ממש ככה.
מה שלומך ביום הזה, אחרי ההזכרה, אחרי הטקס?
האמת שאנחנו...
מה שלום המשפחה?
האמת שאנחנו עכשיו באפטר של ההזכרה, אנחנו נמצאים במקום מהמם כזה, בנס ציונה, כזה פרדס כזה, עם כל החברים, ונרגילות, כמו שאומריה, ושווארמות, וכולם פה בגוד וייב, שותים אלכוהול, אנחנו ממש, כמו שאת יודעת, אנחנו בוחרים בחיים לגמרי.
מצליחים, כי אני ראיתי סטורי שלך שאלת הבוקר אחרי שאדר, אחיו של עומרי, הקריא לך את, את מה שהולך להגיד. וראיתי אותך, את יודעת, מתייפחת, ואני גם מכירה אותך 20 שנה.
נכון.
אולי יותר, בעצם יותר, נכון? אני ולי כחברות מהצבא.
אני יודע.
אז כאילו... אני משערת שהיה לך היום רגעים ביום פחות, את יודעת, אווריריים.
כן, גם כמו שעכשיו אמרתי בהספד, בבית העלמין, אמרתי שקודם כל תעלה ותבוא הבחיינית במשפחה. אבל האמת שבאמת גם בהזכרה עכשיו, כאילו אין, השנייה אתה צוחק, ופתאום אדר מדבר, ואבא שלו ואמא שלו, ואתה פשוט לא יכול להפסיק לזכות, ופתאום שומעים איזה שיר, שממש כאילו, גם הראל שער המקסים הזה, אז בשנייה כולם בוכים, ואת רואה לוחמי על, כל הצוות של עומרי נפצע שוב לפני שבוע, בשכם, בזכותם נמנע פיגוע גדול בתל אביב, והם כולם הגיעו חבושים, עדיין עם המחת מחוברת לבריד, והם צוחקים, ואת אומרת, מי אני? מי אני שעכשיו יתחיל פה? והם אומרים, הכל טוב, אנחנו בטוב, אנחנו ממשיכים לחיות, וככה אנחנו, אני ברור שאני, את מכירה אותי, אני כל דבר רוצה לי לבכות, ויש ימים שאני בוכה, אבל בשנייה אחרי זה אני כאילו כמה, אנחנו מחויבים לחיים, אני ממש מרגישה את זה. אז ככה אני חיה, פשוט ככה.
רואה, היינו צריכות את השיחה איתה בסוף.
כן, וואה, אני כבר, את באמת...
יו, אני ממש רוצה לשמוע מה עבר עליכם, אני ממש רציתי להקשיב
לשמוע. עלינו לא עבר כלום, על אנשים עברו המון דברים.
אנחנו פה בכיכר קודם כל.
אנחנו בכיכר החטופים, ואנחנו מדברים ומדברות.
אני יודעת, אני ממש רציתי להקשיב לשידור, אני ממש חיכיתי.
חמודה שלי. לא, אנחנו מדברות עם אנשים, כל אחד עם הסיפור שלו.
עם מפונים, עם ניצולים, עם שורדים. ואת יודעת, מאמי,
הסיפורים הם סיפורים מאוד 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 קשים.
לירון אמרה לי שהיינו בשיר, היא אמרה לי, זה מזכיר לי כמו סיפורים של סבתא שלי.
כן, את יודעת, אנחנו...
וזה באמת קשה לתפוס את זה, כי את יודעת, אני אומרת, עוד סיפורים של גבורה ושל חתירה למגע ובחיילים, אנחנו באמת עוד מכירים, אבל את עולים פה אנשים ומספרים שהם הסתתרו בתוך זה 20 שעות.
ושהם לא מסוגלים לחזור לבתים שלהם באותף.
איפה שהם גרו.
את יודעת, זה קשה.
בתוך כדי, את ברשת כל הזמן דברים.
אני גם למדתי עכשיו, הסתכלתי על כל הלוחמים של שנייה שפטות, מפתיע, כל הלוחמים של דובדבן, ואת מסתכלת עליהם, ואת כאילו אומרת, נכון, התקופה מאוד מאוד קשה, אבל את פולטת את האווירה ביניהם, ואת הצחוקים, ואת האחווה, ואת אומרת, וואו, כאילו, אני לא מסוגלת לעמוד, ונכון, עברנו סיפור מאוד קשה, ואנחנו תמיד נעבור אותו, ותמיד הוא יהיה כאן, אבל... בסוף זה יישאר סיפורים, סיפורים מאוד קשים, אבל אנחנו חייבים באמת לחיות. רק דבר, נגיד דבר אחד שלי ממש הפריע, לדעתי, כאילו ביום הזה, זה שלא הייתה ספירה או דקה דומיה. זה ממש הפריע.
יו, שמעת מה היא אמרה? יו, תצרפי לנלי, מאמי, כבר יומיים היא לא מפסיקה לדבר איתי על זה. היום בתחילת השידור?
זה ממש...
מאמי, נלי לא מפסיקה יומיים? למה? גם נלי לא מפסיקה לדבר על זה.
כי זאת אומרת, ככה אנחנו במסורת היהודית, במסורת הישראלית מבטאים צער והזדהות. ויש בזה משהו צורם שביום הזה אין את זה.
כן, ליקי, גם זה מה שאת חושבת?
לירוני, זה יום שיכתב בספרי ההיסטוריה שלנו. זה יום אבל כל כך קשה. אם ביום השואה וביום הזיכרון יש ספירה, זה יום של ספירה. ויש כל כך הרבה אנשים שבמרכאות היו שמחים לעמוד ולתת דקה מזמנם.
את הכבוד הזה, כן.
לא כולם מכירים מישהו שהם יכולים לבוא לקבר שלו, כמו עומרי, בשביעי לאוקטובר, והם כן רוצים להיות חלק. צריך לתת
נכון,
לכולם
את יודעת שאני היום
חלק.
עמדתי. היום ב-6.29 עמדתי עד 6.30, הרגשתי צורך, באמת, אני אומרת האמת, הרגשתי צורך. ידעתי, רציתי להגיע אלייך לטקס, ידעתי שאני לא יכולה. אני בוודאי שאני חושבת, אני חושבת שהסיבה שאין צפירה זה בגלל שאנחנו עדיין במלחמה, אני באמת חושבת את זה, אני מקווה, אגב, שזו הסיבה, כן? אני מקווה.
האמת שזה נקודה שלא חשבתי עליה, זה יכול להיות.
אני חושבת שזה בגלל זה, את יודעת שהכל עוד לגמרי קורה, שרק היום... היום גם הייתי בשבעה, כן? של אח של חברה שנהרג בלבנון מאגוז בבוקר של ערב ראש השנה. אז זה עוד עשיתי בבוקר. אני לא יודעת מה להגיד לך, אני כאילו חושבת שאנחנו תוך כדי, אבל אולי, את יודעת, אולי לא, אני לא יודעת. ליקי רוזנברג, אנחנו אוהבות אותך,
אני
צריך חיבוק חזק לאדר.
אני אוהבת אתכם הכי בעולם.
לאדר בעלך, שהוא אחיו של עומרי. אני בטוחה שאתם מאוד 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 מתגעגעים, וכל הכבוד שאתם באמת ככה ממשיכים וחזקים, ואנחנו אוהבות אותך מאוד
מאוד
מאוד. תודה ליקי,
תודה, אנחנו נשמע שיר ובשורות
טובות, ואני אוהבת אותך גם. אנחנו אותך,
ביי יפות שלי,
ביי אהובה שלנו. תשמעי, אנחנו עוד מעט מסתיימות את השעה שלנו כאן בכיכר החטופים, אבל האירועים עוד נמשכים כל הזמן וכל היום. במובן הזה שאני חושבת שזה התפקיד שלנו לחזק את המשפחות של החטופים שנמצאות כאן, לזכור שאין ניצחון בלעדיהם, עם כל מה שקורה ולבנון ואיראן ותימן והחותים. הדבר הזה באמת הטראומה של השבעה באוקטובר, אנחנו עוד דילגנו על דברים בעסקור, אבל באמת הטראומה הגדולה זה שאנשים חיכו שעות ושעות ולא באו לחלץ אותם, ובאמת החוסר עונים הזה, והחוסר עונים הזה גרם לנו להרגיש, את יודעת, אני קראתי, יש איזה בוחר שאני עוקבת אחריו, יונתן ברק, שאומר שמה שמנחם אותו בתקופה הזאת, שבניגוד לשואה הוא כן היה יכול לקחת נשק ולצאת ולהילחם, זאת אומרת, היה על מה להילחם, וזה התיקון שלנו. התיקון שלנו זה שאנחנו הבטחנו לעצמנו לעולם לא עוד ולעולם לא. גולדה מאיר, אני זוכרת שהייתה מספרת סיפור, כאילו אני זוכרת, הייתה בעדויות, ושהיא אומרת שכשהם היו בגלות, אז היה ימים שהיה פוגרומים, ואבא שלה ממש היה מחביא אותם בחדר חושך ולא נותן לקוזאקים וזה לפגוע בהם. ומה שקרה ביום הזה היה באמת פוגרום של שעות על גבי שעות, שאנשים האלה הופקרו לגורלם לבד. ואנשים האלה, מגיע להם תשובות, ומגיע לנו תשובות על היום הזה.
נכון.
ואני כן חושבת שהתיקון היחיד הוא ועדת חקירה ממלכתית, ולהחזיר את החטופים, רק ככה יבוא ריפוי על האין-אונות. זאת אומרת, אני מאויבנו אין לי ציפיות.
ברור שלא.
אין לי ציפיות מאויבנו.
ברור שלא.
הציפייה שלי היא...
הם ימשיכו לשנוא אותנו וימשיכו לרצות
כן,
ש...
כן.
From the river to the sea.
בדיוק. הציפייה שלי... היא שהתיקון היחיד שיכול לבוא הוא ועדת חקירה לקבל תשובות על היום הזה, על מה קרה בו, על איך קרה בו. אנחנו חייבים את זה למשפחות.
כמו שאבא שלי אמר לי אתמול.
מה אמר?
דיברתי עם אבא שלי ואז התקשרתי לה ואמרתי לו, אבא, אתה לא מאמין. אמרתי לנלי את המשפט שסבתא בתיה, שיחה לברכה, אמרה כל הזמן, ואתה לא מאמין מה היא אמרה. אז הוא אמר לי, לירון, תפסיקי להשוות את זה לשואה. את לא בשואה. את לא צריכה להיות עצובה כאילו את בשואה, ונכון, את במדינה תפוקה, זה לא ישתנה, ויש ממשלה תפוקה, אבל אולי זה ישתנה. אמרתי לו, אוקיי, אבא, בסדר, בסדר גמור.
תשמעי, אנחנו כן יכולים להגיד את זה לעצמנו, שאיך אמרת לך שחברה שלי מיכול, אמרת לי, נלי, how are you feeling? How are you feeling? אני אומרת לה, שכל בוקר אני קמה לעצמי, ואני אומרת, את לא בשואה, את לא בשואה.
לא, ממש לא.
לא בשואה.
לא.
ושאיך אמרו לנו אתמול, התקווה מתה האחרונה, והתקווה בת שנות 2000, ואנחנו חייבים, לא סתם קוראים לזה השואה והגבורה, וגם פה
אנחנו... תקווה, זה מאוד מאוד חשוב.
וגם את כל הגבורה של האנשים, גם מה ששמענו על בר קופרשטיין, וכל הסיפורים האלה, ועל הלוחמים, ועל האנשים, הצד שנלחמו באמת מעטים מול רבים.
הייתי הבוקר, אמרתי לך, בשבעה של נועם ברזילי, היו שם המון לוחמים, גם שבאו עכשיו ממש רק להגיד, לחבק את המשפחה שלו, והם חוזרים ללבנון. וראיתי באמת, את יודעת, בסוף אתה יכול ללכת לכל מקום בעולם, אבל אני באמת חושבת שאין על עם ישראל, וזה לא סתם, אין על האנשים האלה, וראיתי את כל המילואים ניקים, החבר'ה של סמיצ'י, כולנו היינו ביחד, וזה מילא אותי, כן, בתקווה ובגאווה, וגם נכנסתי עכשיו לפייסבוק, וראיתי...
מה ראית?
שנירה שפק, זוכרת את נירה?
בכפר עזה.
נכון. אז היא צילמה את הבית שלה, והיא כתבה איך אני רוצה הביתה, אבל זה לא אותו הבית. שנה לא הייתי מסוגלת לישון בבית, אפילו לא להיכנס לשירותים, אבל החלטתי היום, שנה מהשבעה באוקטובר 2023, אני נכנסת ומנסה להעביר בו את הלילה. נירה שפק אגב עזרה מאוד מאוד לכל הצוות של סמית, צוות צנחנים שהגיעו לכפר עזה.
בראשונים.
נכון, וגם סמית וחבריו החליטו שביום חמישי הם יורדים בפעם הראשונה לכפר עזה.
וואו.
והולכים ככה לסייר שם בין הבתים, הם לא עשו את זה מאז, לא היו מסוגלים, ועכשיו הם ינסו. יש תקווה, יש שיקום, וכן, כשיחזרו 101 החטופים, וכשתהיה ועדת חקירה, אבל קודם כל כשיחזרו 101 החטופים, אז
כי להם אין זמן,
אז תהיה לנו תקומה כעם בהחלט. נלי תגר,
לירון ויצמן, אני אוהבת אותך,
גם אני אותך,
אני מקווה שאנחנו אני גם אני אוהבת אותך, אני מאחדת לנו ולכל עם ישראל תקומה,
כן.
ריפוי,
yes.
אהבה, ושישיבו,
ושנזכור שעם ישראל חי.
אמן
אמן.